כשראש ישיבה בכיר אומר על הלהט"בים מילה במילה, איש לוקח איש ואישה אישה, זה החורבן הכי עמוק של יסודות האנושות. הוא לא צריך להיות ברמת גן, הוא לא צריך לקבל כסף מרמת גן, הוא לא צריך לקבל שטח מרמת גן, הוא צריך לעוף מחר בבוקר אם לא אתמול בערב מרמת גן. הוא והמורים שלו והחברים שלו והתלמידים שלו לא ברמת גן. זאת אידיאולוגיה שלא מקובלת עליי.
בזירה אחת, שיחה בשניים בין עופר שמיר והמתמודדים למועצת עיריית רמת גן.
הפודקאסט שלפניכם, או סדרת ההסקטים שלפניכם, מיועדת בעיקר לתושבי רמת גן. לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, ביקשתי להכיר את המתמודדים השונים לרשות העירייה ולמועצה. לדעת את רקעם האישי, לשמוע על פעילותם ועל תוכניותיהם לעתיד, ולהבין מהי תפיסת עולמם לגבי העירוניות ועתידה של רמת גן. שלומי בן ססון השלים קדנציה ראשונה כחבר מועצה. שלומי אירח אותי בחדרו הצנוע שהוא חולק עם חבר מועצה נוסף.
אז ככה, אני שלומי בן ססון, אני בן 37, אני מהנדס מכונות, ואני מתעסק בהנדסה מהרגע שסיימתי את הלימודים. כיוון שאני רמת גני כל החיים, ככל שהזמן עבר, ראיתי איך העיר נובלת. אני מדבר בעיניים, בפריזמה של בחור צעיר. לא מצאתי את בית הקפה, לא מצאתי את הקהילה שלי, לא מצאתי את הבית שפעם הוא היה הבית שלי. רמת גן הפכה להיות עיר מאוד מאוד אפורה, מאוד קרירה, מאוד מנוכרת. ואז אמרתי שאני מתחיל להסתכל על ישיבות המועצה. אני רוצה לראות מי מצביע ומי אומר מה. ראיתי עשרות ישיבות מועצה, כאשר כל ישיבה היא לפחות 4 שעות. והבן אדם שבאמת אמר את האמת שלי, כאילו הוא אומר את הדברים מגרוני, זה היה רועי ברזילי. יצרתי איתו קשר כשנה לפני הבחירות. אמרתי לו, אתה האיש שבעיניי יכול להציל את רמת גן מעיר אפורה וקרירה לעיר פורחת, ליברלית, שאני רוצה לחיות בה. ואני רוצה לעזור ככל שאני יכול, כדי שאתה תהיה משמעותי יותר. באיזשהו שלב הוא שאל אותי, האם אני רוצה לרוץ איתו ברשימה. שאלתי אותו במה זה כרוך, הוא אמר לי שזה תלוי בי. אם אני בא מהמקום הנכון, כנראה שאני גם מצליח לעשות ולשנות. להיות חבר מועצה זה לא מקצוע, זו שליחות. זו בחירה לשנות את החיים היומיומיים. זה האמצעי המשמעותי ביותר שיש לי בידיים כרגע כדי לשנות את הסביבה.
מה היית רוצה לשנות?
הייתי רוצה לאפשר לנו כתושבים בעיר הזדמנות לחיות חיים שוויוניים, ליברליים, לאפשר לכל אחד מאיתנו להביע את עצמו, להיות מישהו, תוך כדי כבוד הדדי וחיים משותפים יחדיו. כשאני מסתכל על אורך החיים שלי, כשאני מסתכל על החברים שלי, כשאני מסתכל על הסביבה שלי, יש הרבה דברים שנדרשים לשינוי.
כמו?
אם זה למשל שבת, ואם זה למשל שיש לי קרובי משפחה, להט"בים, שאני יודע שהם לא יכולים להתחתן ברבנות, שאני יודע שהם צריכים להיאבק כדי להביא ילדים לעולם, שאני יודע שהם התעכלו באנשים שהדעה שלהם שונה לגבי הלהט"בים, וזה בסדר שיש דעה אחרת, זה לא בסדר להוציא אותה לפועל, בין אם זה באמירות, בין אם זה באלימות מילולית, בין אם זה אלימות פיזית, בין אם זה בוונדליזם. והיום ככל שאני יותר שותף לעשייה החברתית, הציבורית, אני רואה את זה בעיניים שלי יום יום. איך מי שטיפה שונה בעיניים של מישהו אחר, יכול להתעכל בחסמים חברתיים, ציבוריים, אפילו כלכליים, וכשאני באתי למועצה, אני בא כדי להילחם על שוויון ההזדמנויות. לאפשר לכל אחד מאיתנו לחיות את החיים שלו ככל שהוא יכול וככל שהוא רוצה. והצטרפתי.
אחרי 5 שנים, מה אתה חושב שעשית ומה אתה חושב שגם לא עשית?
תראה, להיות חבר מועצה, כיוון שזה בהתנדבות, יש את העיקרון של תפסת מרובה, לא תפסת. בחרתי להתמקד בנושאים שבעיניי הכי חשובים, שזה היה העסקים בסוף שבוע, שזה היה התנועה, הסבבוס, שזה היה החינוך. האם התעסקתי בכל התחום שרציתי להתעסק בהם? לא. האם שיניתי את כל מה שרציתי? לא הספקתי. אני הבנתי שיש דברים קטנים שניתן לגעת בהם והם ישנו את התמונה הגדולה. ואותם חיפשתי, בהם נגעתי, ואני חושב שהיו לי הרבה מאוד הצלחות שלראיה היום בתקופת הבחירות, הרבה מנכסים אותם לעצמם הבלעדית, להצלחות יש שותפים, אבל יש לי הצלחה, יש לי שותפות אדירה, אפילו יוזמה של הנושאים הללו, ואני גאה על כך.
תן לי את הדוגמאות.
אוגוסט 2018, חודשיים לפני הבחירות, עולה אלינו פוסט דרך הדף של רוי, ואמרנו שאנחנו יודעים להביא אוטובוסים בשבת. חודשיים לפני כן פניתי לנוע תנוע, ליושב ראש התנועה, רועי שוורץ תיכון. באותה תקופה אני רק אגיד, הם הפעילו את קו 63, במלואו, בימי שבתות. במקום המדינה הם הפעילו את זה בעצמם. הם גבו כסף, הקו היה מתוכנן, אבל כדי לעלות על האוטובוס היית צריך להיות רשום באגודה השיתופית. ככה קראו לזה. ושאלתי אותו כמה עולה לי כעירייה לקחת אוטובוס אחד ולעשות הלוך חזור, צורך העניין, רמת גן, ים. אוטובוס אחד, הלוך חזור, כמה זה עולה לי? הוא אמר לי, תשמע שלומי, זה בסביבות 100,000 שקל בשנה. לעירייה שבאותה תקופה התקציב שלה היה כ1.5 מיליארד שקלים, 100,000 שקל מן הסתם זה סכום פעות, זה לא עניין תקציבי, זה עניין של רצון. את זה הבטחנו חודשיים לפני הבחירות, שאת זה אנחנו יודעים להביא. הסתובבתי בשטח ואמרתי לאנשים, אני הולך להביא לכם אוטובוסים בשבתות. האנשים חשבו שאני חולם, אמרתי להם שאני יודע מה הדרך. כי באמת כמהנדס, הייתה לי דרך. חודש אחרי שנבחרנו, עבדתי פגישה ראשונה עם מנכ"ל נוע תנוע, הוא הגיע למשרד של רועי, ופתחנו את הנושא הזה. קראנו לראש העיר לכרמל שאמה הכהן, להצטרף לפגישה, הוא הגיע גם כן. אני חייב לציין אותו לחיוב, שבאמת תפס את הנושא הזה וקידם אותו בצורה מדהימה. תחבורה ציבורית בהגדרה, נדרשים לה 3 פרמטרים משותפים כדי שתהיה תחבורה ציבורית. היא צריכה להיות מתוכננת, קרי קווים ותחנות. היא צריכה להיות ציבורית, זאת אומרת שגם אתה תוכל לעלות וגם אני אוכל לעלות לכולם, והיא צריכה לעלות כסף. תשבור את אחד הפרמטרים, זאת כבר לא תחבורה ציבורית, זה הסעות. אז אמרנו, מתוכננת היא חייבת להיות, קווים, תחנות, ברור. ציבורית, כולם צריכים לעלות לזה. תשלום, אתה יודע מה? לא נגבה את תשלום. וגם אם זאת לא תחבורה ציבורית, אם הייתי גובה כסף, הייתי חייב לשים עובד, שיגבה את הכסף במקום הנהג. אז אפילו יוצא לי קירייה יותר זול. וכך עשינו. ישבנו, אני זוכר, פרסתי סרטוט ה-0 של רמת גן, התחלתי לסרטט את הקווים על בסיס קו 61 לזיכרוני, ובו לשם הגענו לשני קווים, חול והלבן. פנינו באותה תקופה לראשי עיר נוספים ברחבי גוש דן, ביניהם גם בתל אביב, והם לא רצו לעשות אוטובוסים בשבתות. מה שהיה הוא שיהיה, לא רצו להזיז את הגבינה. עשינו את האוטובוסים בשבתות, קמה קבוצה של דתיים שהחליטו שהם תובעים את עיריית רמת גן, על האוטובוסים הללו, כיוון שאסורה תחבורה ציבורית בשבת, ונכשלו בעתירה הזאת, אנחנו זכינו. אני זוכר שבאותה תקופה גם התחיל הגל הראשון של הקורונה, אז הפסקנו את האוטובוסים, וכשהגל ירד ורצינו להחזיר את האוטובוסים, כבר תל אביב הבינה את הרעיון, הבינה את התדהמה שיש מהעניין, את הצורך, הבסיסי, הטריוויאלי, היא הבינה אותו רק אחרי שאנחנו יזמנו, והקימה גם בעצמה את נעים בסופש. אני חייב להגיד לך, שכשהסבבוס התחיל לפעול, אני הסתובבתי בסבבוס, עליתי עליו, ורציתי להבין מי הציבור שעולה לאוטובוסים. אני שמעתי שבדרך כלל רק ילדים שהולכים להשתכר באלכוהול נוסעים, ואין בזה צורך, היו כל מיני תירוצים של הדתיים, וגילים שאני כשלומי, לא דתי, מקיים מצוות יותר אפילו מהדתיים עצמם, כי אני שולח את הצעירים שגרים בתל אביב לעשות ארוחת שישי קידוש עם המשפחה שלהם ברמת גן, או אחרת. ההורים שגרים ברמת גן נוסעים לעשות את ארוחת השישי שלהם, הילדים שלהם בתל אביב. כי לאלה ולאלה אין רכב פרטי, וזאת ההזדמנות היחידה שיש להם לעשות ארוחת שישי מבלי לשלם עכשיו עשרות שקלים או מאות שקלים על מוניות. וזה היה מטורף. יותר מזה, עשינו שכל אוטובוס שלישי למיטב זיכרוני, היה אוטובוס מונגש עם מעלון. בחורה שגרה במרום נווה, עלתה לאוטובוס. היא אמרה לי, שלומי, בשבילי זה נס שאני יכולה לנסוע ממרום נווה לתל אביב בשבת, ולא לשלם מאות שקלים על מונית מונגשת. והראיתי את הסרטונים האלה לדתיים, שבעיניים לא קיצוניים, אבל לדתיים, וזה לא מעניין אותם. אסורה אסור מבחינתם אוטובוסים בשבתות. לא מעניין אותם. יש. מבחינתם חוק, שהרבנים הנחו, כן, זה בסופו של דבר זו פרשנות מהתורה. מבחינתם זו המציאות וכך היא תהיה. אגב, זה אותו דבר גם על הרכבת הקלה עכשיו, על הקו האדום. לא הלך, אבל זה ילך. אנחנו לא נוריד את הידיים מזה. אז אתה שואל האם הצלחתי בעשייה? זו דוגמה יפהפייה להצלחה, שהיא לא רק ברמה העירונית, היא ברמה הארצית. זאת האמירה שכרשות מקומית, אנחנו יכולים להיאבק בהנחיות או בקריזות בעיניי של הרשות הארצית. ויש עוד המון דוגמאות לכך. הייתה לי הצלחה אדירה בנושא של העסקים בשבתות. בתחילת הקדנציה הסתובבתי עסק עסק ושאלתי אותו, האם אתה מעוניין לעבוד בסופי שבוע? חלקם אמרו לי שלא, וזה בסדר גמור. חלקם ענו לי, מה באמת מותר לנו? העירייה מאפשרת? אמרתי לי, בוודאי, העירייה מאפשרת. אני עכשיו מייצג אתכם מול העירייה, ואם יש בעיה, תגידו לי, אתם יכולים לפתוח בשבת, אני מזה בעיה, העירייה לא אוכף את הדבר הזה, תעבדו. אני אעזור לכם, אני אפרסם אתכם, אני אלווה אתכם, אני אדאג שתצליחו, כי אם יש מחסור במשהו מהותי ברמת גן, זה עסקים בסופי שבוע. והם היו צריכים המון עזרה, גם העסקים, גם הברים, צריכים עזרה וליווי אישי, שאני חושב שצריך להיות תפקיד של קידום העסקים, בצורה אקטיבית, אפקטיבית בעיר, שתעשה את הדברים האלה, כי הם תמיד צריכים עזרה ותמיד צריכים ליווי. אני יכול לתת לך דוגמה. כאשר אליי בעל עסק, אומר לי, שבאו אליי מאגף שפע, אמרו לי, הפח שאתה משתמש בו, זה לא המקום שלו. הזרסתי את הפח, שאחר כך הגיע הפקח. אומר לי, הפח לא צריך להיות פה, הוא צריך להיות שם. כאשר אליי אמר לי, שלומי, תקשיב, אני לא יודע מה לעשות. באותו רגע אני התקשרתי לשני הגופים, ביקשתי מהם לייצר את הדו-שיח, וזה יסתדר. תפקיד שלנו כנבחרי ציבור הוא לא לייצג את העירייה מול התושבים. אני מייצג את התושבים מול העירייה. בחמש שנים האחרונות נפתחו פי ארבע יותר עסקים בסופי השבוע, לא רק בביאליק, גם בסדרות ירושלים, גם באזורים אחרים ברחבי העיר. המטרה שלי היא שלכל תושב, במרחק מסוים מהבית, יהיה בית קפה, שירד עם נעלי הבית שלו, שיוכל ליהנות בבית קפה השכונתי. זה הנרטיב. וגם יפתחו פי שלושה יותר ברים בעיר. אנחנו עושים צעדים, לא מתקרבים עדיין מספיק, בלתת את המענה הנדרש לציבור הליברלי, חילוני ואפילו מסורתי בעיר. אני רוצה שאנשים יקבלו את המענה, לאו דווקא בחינם, אבל מענה בקרבת הבית. למה בקרבת הבית? כי זו המהות של העיר. כשאני מסתכל על כל רובד בתכנון העיר, כאידיאולוגיה, זה עיקרון 15 הדקות. במרחק של הליכה או תחבורה ציבורית, או ביחד, תוך 15 דקות אתה מקבל את המענה הרלוונטי עבורך. בין אם זה בית קפה, בין אם זה קופת חולים, בין אם זה גינת ילדים, בין אם זה גן ילדים, בין אם זה בית ספר, בין אם זה תיכון, שזה יהיה במרחק של 15 דקות ממך. וכשאתה דיברת איתי על תרבות, זה אומר שאין לך במרחק 15 דקות, אם נתרגם את זה רגע הנדסית, כי אני מהנדס, אין לך ב-15 דקות ברדיוס שלך מענה תרבותי מינימלי נדרש. דיברת על קולנוע, דיברת על תיאטראות, לא את הכל אני אצליח, אבל בנרטיב, לשם אני מכוון. אמרו בואו נעשה מרכז בילויים בבורסה, בואו נעשה בילויים בבורסה, בואו נביא לשם את המחולות וזה. שכחו שיש פה עיר. אי אפשר להעביר את השירות הציבורי לפעתי העיר. העיר היא נמצאת בשכונות, נמצאים בגינות, נמצא בבתי הספר. בתי הספר צריכים להיות, לא אגיד מרכזים קהילתיים, אבל מרכזים שכונתיים. כי יש בית ספר בכל שכונה. בית ספר בשעה 1 או בשעה 4, לא משנה אם זה יסודי או תיכון, לא אמור לסגור את שעריו, הוא אמור לפתוח את שעריו לקהל אחר. לתכנים אחרים, לנושאים אחרים, צריך לדעת לתת מענה לכלל הציבור גם שם. למה שלא תקבל מענה תרבותי באולם הספורט ליד הבית שלך בשבת? או באמצע שבוע? זה כמובן דורש ממני לעשות הכנות ולשפר את האולם ספורט, שהוא יהיה גם אולם אירועים, אבל הוא שם, הוא ליד הבית שלך. כאן נכנס גם העניין של העירוב שימושים. וזה חברתי, עירוב שימושים.
בעיניי עיר טובה זה עיר שיש בה מפגש עם אנשים, כאשר בעצם כל אחד שומר על האנונימיות שלו.
התפקיד שלי הוא לייצר לך את הפלטפורמה למפגש החברתי הזה. אני אתן דוגמה מהעשייה הפרקטית שלי. אני לקחתי תחום הצעירים. מרכז הצעירים, הקומה השנייה, זה ההדקווטר של כל מה שקשור לצעירים ברמת גן. הבאתי לשם תקן מאוד מיוחד. תקן שתפקידו לשלב צעירים מיוחדים באירועי המחלקה. כמחלקה אנחנו עושים טיולים, עושים סיורי ברים, מביאים הרצאות, כן? סדנאות אוכל, סדנת חצ'פורי, סדנת פיצה, you name it, אפילו אירועים להיכרויות. כל מה שצעירים בגילי 18-35, זאת הגדרה לא שלי, זקוקים. והתפקיד שלי לעזור לתת לזה מענה. אז התקן לשלב צעירים מיוחדים באירועים, זה תקן שהבאתי אותו במיוחד מתוך מטרה לאפשר להם את שוויון ההזדמנויות. זה אומר שאם אני עושה סיור ברים, ומי שזקוק לו, מי שרוצה להצטרף הוא על כיסא גלגלים, אני אוודא שהסיור ברים מונגש על מלא עבורו. וזה הדרך שלי לשלב אותם באוכלוסייה ולתת להם את שוויון ההזדמנויות הזה. אנשים צריכים מיוחדים, מדובר על הרבה מאוד צרכים והם יכולים להיות מאוד מיוחדים, ולכן בכל פעם נדרש לדייק ספציפית את ההנגשה הנדרשת לאותו בן אדם. ואני מאוד מאוד גאה על הדבר הזה, זה תקן מאוד מאוד רגיש. זה אומר שאנחנו מייצרים, אגב, שותפויות עם כל מיני עמותות שפועלות בעיר, עם צעירים מיוחדים, שהצעירים יכירו את הקומה השנייה, שיכירו את המרחב, שירגישו את הביטחון הנדרש להגיע.
אחד הדברים שאני יודע שעשית, אתה טיפלת הרבה בנושא של חוזרים בשאלה.
או חוזרים בתשובה חילונית.
כן, זה שאלה איך אתה קורא לזה.
יש הרבה דברים שעשיתי בתור חבר מועצה בשביל הנפש. למה בשביל הנפש? כי כשאתה מטפל בנושאים שדורשים הרבה מאוד אנרגיה ולא מגיעים להרבה מאוד קהל, אז כפוליטיקאי אתה בוחר לעצמך אם זה נכון לי או לא נכון לי, אבל בנקודות האלה, אני אמרתי שאני חייב לתת שם את כל הכוח, כי זה פשוט הלב שלי שם. אנשים שהם יוצאים בשאלה, הם בדרך כלל ללא עורף משפחתי, וללא גב כלכלי, וללא יכולת תעסוקתית, לחלקם הם בגרויות, הם צריכים להשלים, ויש מעט מאוד גופים במדינה שנותנים להם מענה. יש היום שתי עמותות מאוד גדולות, עמותת הלל, ויוצאים לשינוי, ואולי עוד מעט קטנות, וזהו. והם בעיניי אוכלוסייה של ציבור גיבור שבחר ללכת עם האמת שלו על אף הקשיים שנוצרים מכך, ויצא, מה שנקרא, יצא לאור, יצא לחופשי, בחר את הדרך שלו למרות הכל. ואני הייתי שם. בין אם זה ליצור אותם קשר אישי, לוודא אם הם צריכים עזרה. נתתי להם מענה פרטני אישי בכל דבר שקשור בעירייה. כי הם לא מכירים, הם לא יודעים למי לפנות, הם לא מבינים שהם יכולים לקבל הנחה בארנונה, חלקם לא יודעים איך לגשת לנשים, או לא מכירים את השפה החילונית נקרא לזה, והם מתביישים, והם צריכים גם את העזרה הפרטנית הזאת. אגב, אותו תקן של צעירים מיוחדים, הוא נמצא גם שם. גם עם הצעירים מיוחדים, גם אם יוצאים בשאלה, גם עם החיילים הבודדים, גם עם צעירים בסיכון, גם שם אנחנו נמצאים. כל מי ש... צריך עזרה מעבר, יש לו כתובת, יש לו פוקל פוינט במחלקת הצעירים. התפקיד שלי הוא לשלב אותם, אני היד השנייה שמשלב אותם באוכלוסייה הכללית.
איך הגעת לזה פתאום לתחום הזה? מדוע התחום הזה של חוזרים בשאלה כל כך?
תראה, זה גם כבר עניין שהוא קצת אישי. אבל בסופו של יום אני באתי מבית מאוד מסורתי. התפללתי המון פעמים, חלקם אפילו 3 פעמים ביום. המון פרקטיקות דתיות היו חלק מאורח חיים הסדור שלי. אני גיליתי שהפרקטיקות הדתיות בנקודה מסוימת, במקום לאחד משפחה, הן יכולות להרחיק משפחה, יכולות להפריד אנשים, ולא כי זה הגיוני, ולא כי זה נכון, אלא כי פתאום יש חוקים שמחייבים אותם לעשות משהו מאוד מסוים. וזה שובר אותי, לראות אנשים שבמקום לעשות את הדבר הנכון במציאות, בוחרים לעשות את הדבר הנדרש על פי התורה. זה אותו דבר, אגב, כלפי הלהט"בים. את החתונה של זוגתי ושלי, היא לא הייתה ברבנות. והתחתנו חתונה יהודית, כדת משה וישראל. עם ציצית, עם כיפה, עם ברכות, ככל שנדרש. הבאנו רב רפורמי, כיוון שלא הסכמנו שהחתונה שלנו תהיה מחוברת בשלטר לרבנות. אנחנו רשומים בתעודת הזהות רווקים, נשבענו להישאר חבר וחברה. והסיבה שעשינו את זה היא אידיאולוגית עקרונית. אם הרבנות לא מכירה בבן דוד שלי שהוא להט"ב, ולא מאפשרת לו לחיות חיים נורמטיביים במדינה הזאת, והוא יצריך ללחם על הזכויות הבסיסיות שלו, אני לא שם. אני איתו, אני בחרתי צד, אני איתו, אני לא מתעלם מזה, אני לא נשאר אדיש לזה, אני איתו, אני איתה, אני איתם, עד אשר מדינת ישראל תכיר בזכויות של כל תושב המדינה הזאת, שנתן והקריב ועשה ומפרנס ומשרת, לכולם מגיע הזדמנות שווה לחלוטין. מגיע להם את הזכויות האלה. ואני שם, זה עקרוני. העזרה ללהט"בים היא קודם כל על המקום שלהם בחברה הישראלית. על האם הם יכולים כזוג להביא את הילד שלהם לכיתה א' ולא להתבייש. האם הם יכולים להסתובב ולהחזיק ידיים, לא משנה איפה ברמת גן, ולא להתבייש. או לא לפחד. אנחנו שם. ובעיניי לא מספיק דגלים ולא מספיק לצבוע ספסלים. יש פה גורמים עוינים ברמת גן שיעשו כל מה שהם יכולים כדי לפגוע, לא פיזית, בזכויות הלהט"ב. אני אתן דוגמה. כשראש ישיבה בכיר אומר על הלהט"בים מילה במילה, איש לוקח איש ואישה אישה, זה החורבן הכי עמוק של יסודות האנושות, הוא לא צריך להיות ברמת גן, הוא לא צריך לקבל כסף מרמת גן, הוא לא צריך לקבל שטח מרמת גן, הוא צריך לעוף מחר בבוקר, אם לא אתמול בערב, מרמת גן. הוא והמורים שלו והחברים שלו והתלמידים שלו לא ברמת גן. זאת אידיאולוגיה שלא מקובלת עליי. לא אומרים אותה לא על להט"בים, לא על אנשים צרכים מיוחדים, לא על ערבים, לא אומרים אותה על אף אחד. באיזו זכות בן אדם מדבר בצורה כזאת בוטה על אנשים אחרים? זו גזענות, זו שנאה יסודית מהלב שצריך לעקור אותה מן השורש. היא לא יכולה להיות ברמת גן. אתה רוצה לדבר באופן גזעני? מבחינתי, המקום היחידי שאפשר לדבר ככה זה מאחורי סורג ובריח. אין לזה מקום. לא בחרבה הישראלית. תקרא לי תמים, זו אידיאולוגיה. זה מכעיס אותי.
אני יודע. אני הרגשתי.
אני רוצה רגע להגיד משהו. כשמתכננים עיר, זה לא רק בניינים, זה לא רק גינות, זה לא רק בתי ספר, זאת תנועה. וככל שאנחנו נמשיך ונבנה, והעומס התנועתי בעיר יגדל, אנחנו חייבים לשנות את הפירמידה. והפירמידה היא קודם כל הולכי הרגל. מדרכה רחבה, מדרכה מוצלת, ספסלים, פחים.
מרחב ציבורי.
תרבות. לא יקרה כלום אם אני יוציא את המוזיאון למדרכה, אם אני יוציא את התרבות עם השירה והנגינה, לא רק בשישי בבוקר. שאני אאפשר לאנשים להרוויח כסף מהופעה תיאטרלית ברחוב, עשה לרחוב. תכיר את האנשים סביבך, תכיר את התושבים שגרים לידך, תכיר את העסקים האחרים שאתה לא מכיר ביום יום. הנרטיב היה שמדרכה הרוחב המינימלי הנדרש הוא 1.20 מטר, הוא הפך להיות הרוחב המקסימלי. זה לא. רוחב מדרכה צריך להיות רוחב. צריך להיות שכמה אנשים עוברים בפרלל ביחד. שאנשים נעצרים ומדברים. מדרכה זה לא רק בשביל מעבר. מדרכה זה מפגש. זה מפגש של אנשים, זה מפגש של תרבויות, זה מפגש של גילים שונים. זה מקום שאפשר גם לאהוב בו, להחזיק יד ביד ולהתנשק וליהנות מהשלכת של העצים. זה גם מדרכה בעיניי. כשאני מדבר על היפוך הפירמידה, אז מבחינתי הולך הרגל, ווקינג. לאחר מכן זה נושא התחבורה הציבורית. הוא הנסיך. הוא צריך לקבל את המענה הנדרש, והעיר יכולה לעשות הרבה כדי לשפר את הנגישות לתחבורה הציבורית. בין אם זה להוסיף ספסלים, הצללה, להרחיב את המדרכה עם מדרש וכן הלאה. לאחר מכן זה שביל האופניים.
יש לך בת?
ביתי בת שנתיים, היא היום בגן פרטי. אנחנו עוד לא חווים את ההשפעות של ממשלות שהכניסו את נושא ההדתה כחלק אינטגרלי ממערכת החינוך, ונהיה בעיניי יותר הרמומי בתוך הספרים השונים, בתוך התכנים השונים שמועברים לילדים. יהודי טוב זה יהודי שמיישם פרקטיקות דתיות. זה מי ששם כיפה, מי שהוא דתי, תבוא עליו הברכה, החיים שלו יהיו טובים יותר. יש ספר מדעים שכתוב שהחקלאי בחורף מתפלל לאלוהים כדי שירד גשם. יש ספר מתמטיקה שסופרים שם פרות או משהו, ואז כתוב, הידת הפרה הזאת חיה כשרה. ויש חיטה כשרה. דוחפים את הנושא הזה לכל מקום. והתפקיד שלי כחבר מועצה, לעבור על התכנים, גם של הספרים, גם של התכנים החיצוניים, של הגופים החיצוניים בגפן או בטלן, ולהמליץ, אני לא יכול להכריח, אני לא יכול לכפות, אני יכול לעודד, להשתמש בספרים או בתכנים שמנותקים ככל האפשר מהערמומיות שבה מכניסים את ההדתה. יש הרבה מאוד ערכים שאפשר ללמד את הילדים שלנו, גם בגיל הרך. יש ערכים אנושיים. יש הרבה פנים לתורה, יש פנים ליהדות. בשבילי להיות יהודי, זה קודם כל ואהבת לרעך כמוך. זה אומר להכיר בזכותם הבסיסית. של כל מי שזה לא משנה מי הוא, לחיות את אורח חייו כפי שהוא רוצה לחיות אותם. כל עוד הוא לא פוגע באחר.
במסגרת החמש שנים של להיותך חבר מועצה, איפה הרגשת שנכשלת?
אני לא אגיד נכשלתי, אלא אני אגיד שהרגשתי שאין לי את הכוח הפוליטי לעשות את הדברים הללו. בעיניים שלי אני רוצה לתת יותר מענה לציבור הליברלי. יש לצערי אנשים שתרגמו פעילות פרו-ליברלית כפעילות אנטי-דתית. אבל את זה נשים בצד, כי זה נרטיב שמאוד קשה, או פרדיגמה שקשה להשתחרר ממנה. אני הבטחתי להיות יותר בגינות הציבוריות בשבתות להורים וילדים. אני רוצה, זה דבר שאני הבטחתי, כן? אני לא הבטחתי המון המון דברים, ניסיתי להבטיח דברים שאני יודע לקיים, את זה לא הצלחתי לקיים. נכשלתי כי רציתי להביא בית קפה למרום נבב בשבת, ולא הצלחתי. מדבר על הדברים הקטנים, אבל עוד פעם, אני נורא מאמין בדברים קטנים כדברים שמשנים מציאות. העסקים אגב, שפתוחים בסוף שבוע, זה לא העסק שפתוח בשבת, אם זאת המבורגריה או פיצריה. זה לשנות או לקבוע שהמרחב הציבורי פתוח לציבור הליברלי. רציתי להביא יותר תכני גם תרבות לצעירים, כי התעסקתי בפריזמה של הצעירים, היום אני הולך להתעסק לעוד הרבה מאוד אוכלוסיות שונות.
זה מה שאתה רוצה לעשות.
יש לי המון רעיונות פרקטיים, זה גם חזון למועד, זה גם תלוי כמה מנדטים יהיו לנו, כדי ליישם אותם מחר בבוקר. אם אנחנו נדבר על תחבורה ציבורית, אני רוצה שתהיה מחלקת תחבורה ציבורית ברמת גן. מחלקה שהמחשבה שלה תהיה על תחבורה ציבורית. על תעשה סקירה, איפה יש תחנות בעייתיות, איפה חסרות תחנות, לרכז תלונות של ציבור ולפנות באופן מרוכז למשרד תחבורה, לנטע, כדי לתקן את הדברים האלו. הייתי רוצה גם להקים אפילו מחלקת תליחתיות, לעשות ספירה של תנועה במרחב, לראות איפה המדרכות הכי עמוסות, איפה צריך נדרש להרחיב אותם מחר בבוקר, להמשיך נטעצים, בעיקר קודם כל להתחיל להתחבר, ומוטב שזה יהיה בשיתוף פעולה מיידי עם שאר הערים. אני רוצה שתהיה תרבות ישראלית, כמו שיש תרבות תורנית עם תקציבים ומיידים אותם לקהל מאוד מסוים, הייתי רוצה שגם תהיה תרבות ישראלית ברמת גן. תסתכל על הקהל הישראלי, הצברי, הציוני, הליברלי, החילוני, המסורתי, שרוצה לקבל גם מענה, גם בשישי בערב, גם בשבתות, גם באמצע שבוע, עבורו, עם ערכים, עם אידיאולוגיה. בפוליטיקה בסופו של יום אתה לא יושב עם אנשים שהם עם אותה אידיאולוגיה שלך. בפוליטיקה יש הרבה פשרות. כמה פשרות? ככוח הפוליטי שלך. שני מנדטים מתוך 25 מנדטים, זה לא מספיק בשביל ליישם את כל המדיניות שלי ואת כל האידיאולוגיה שלי. זה לבחור את המלחמות, זה לבחור על מה מתפשרים, זה לבחור על, 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 על מה מוותרים. אין מה לעשות.
תודה רבה לך, שלומי בן ששון, חבר מועצת עיריית רמת גן.
תודה רבה לך, עופר.
בזירה אחת, שיחה בשניים, בין עופר שמיר והמתמודדים למועצת עיריית רמת גן.
לפרקים נוספים עקבו באתר הכל ברשת, ביוטיוב ובגוגל. לכל הסקטי הכל ברשת ניתן להזין בפודקאסט של עופר שמיר בספוטיפיי.